עצמה, כי זה נראה שכן. באנו לארץ, השם הנחיל אותנו את הארץ, ואז חטאנו, ואז השם הפעיל נביאים ועוד כל מיני דרכים להשיב אותנו, וכשלא שבנו, אז הלכנו לגולה. ואז שוב חזרנו לארץ, ואז שוב חטאנו, ואז שוב הלכנו לגולה. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה. הדבר השני שאני רוצה להעמיד כאן, להציע, משהו בנוגע למבט בין בית ראשון לבית שני. הראייה, ההשקפה הרגילה, רגילה לומר שבית שני הוא פחות בערכו מהבית הראשון. בבית שני יש לנו פחות השראת שכינה, אין לנו ארון, אין אורים ותומים, כן, חז"ל אומרים חמישה דברים שחסרו בבית שני, וזה חמישה דברים מאוד מהותיים ומשמעותיים, יש פחות נבואה, ובכלל המעלה של בית שני נתפסת כמעלה פחותה. ואני רוצה להציע איזשהו מבט אחר על היחס בין שתי התקופות האלה, לא כשלילה, אולי בצד הראייה הזאת. אני לא רוצה, אני אחזור על השאלה, בסדר? הגברת שואלת מה הסיבה שבית שני הוא פחות, נחשב פחות, ושיש בו חמישה דברים פחות. זה, אולי אני אגיד את זה, אני אגיד את זה ממש במשפט, כי זה ממש נושא שלם אחר. בבית שני, האוכלוסייה שיש לנו היא אוכלוסייה מאוד מצומצמת. יש מקומות שלא רואים. יש מקומות, האמת שקצת כן. טיפה. אני יכולה לזוז לאן שהוא. איפה לא רואים אותי? זה יראה לי פשוט... מה את אומרת? אני יודעת, אני שואלת את חמותי מה לעשות. חמותי דיום. מה שחמותי אומרת. לא, הסטנדר הורידו אותו במיוחד בשבילי, כי אני לא נוח לי, אני רגילה לכיתה, אני לא רגילה לאולמות, אנשים. אני אזוז אולי טיפה. טוב, אז לשאלתך, הייתה אוכלוסייה של שבי ציון, הייתה אוכלוסייה מצומצמת יותר. ממילא השראת שכינה הייתה מצומצמת יותר. אבל כבר נכתב על זה הרבה ונאמר על זה הרבה, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. זה נושא חשוב, אבל הוא לא הנושא שלנו היום. אני הערה אחת מקדימה, אני אומר שאנחנו נעיין הרבה בתנ"ך. בחלק מהמקומות אני אפילו לא אציע לכם לפתוח, אני אומר את המראה מקום, אבל אני לא יודעת אם כדאי לדפדף, אני אקרא את הפסוקים, בחלק מהמקומות אני אגיד שאולי כן כדאי לכם לפתוח. אני אתחיל באיזושהי סיטואציה מוכרת, שבין מהצד של הילדה, בין מהצד של האמא. משפט מוכר כזה שאמא אומרת לילדה, כבר אלף פעמים אמרתי לך, מה זה, להתנהג בנימוס. אלף פעמים אמרתי לך לשים את התיק בחדר. לבד מזה שאולי זה לא יעיל, כי אם אלף פעמים אמרנו וזה לא קרה, אז אולי לא כדאי. זה מהדהד לי את הסיטואציה של בית ראשון. בית ראשון הוא מעין הדבר הזה. כל פעם באים נביאים ואומרים, אל תעבדו עבודה זרה ותיטיבו דרככם ותפסיקו לשוק ולנצל גר יתום ואלמנה. והעם לא שומע, ואז שולחים עוד נביאים, ואז שולחים עוד נביאים, וזה נראה כמו הסיטואציה החסרת תוחלת הזאת, שאלף פעמים כבר אמרתי, וזה לא קרה, אז אם זה לא קרה בפעם ה-990, זה גם לא יקרה בפעם ה-998. אז הסיטואציה הזאת אולי נחזור אליה אחר כך בהמשך. הסוגיה הראשונה שאני רוצה לראות אותה, אנחנו נראה כמה סוגיות ואז נראה את הפסוקים שמספרים לנו איך נהגו לגבי הפרמטר הזה בבית ראשון, ואז נעיין בבית שני וההשוואה תעלה מאליה. הנושא הראשון הוא אולי הוא נושא מרכזי בבית ראשון, הוא בעצם הסיבה לגלות. המקור הראשון שאני אקריא, אתם לא חייבים לפתוח, בספר מלכים ב', פרק י"ז, מתוארת גלות שומרון. זה לא סוף ימי בית ראשון, אנחנו באמצע ימי בית ראשון, אבל רק שנראה שזה תופעה שהיא תופעה שמתקיימת, והיא בעצם היא ההסבר לגלות. מפסוק בפרק י' ז', כן, מפסוק ז', ויהי כי חטאו בני ישראל. זה, אולי אני, הפרק מתאר את גלות שומרון, ואז יש פסקה שכאילו הנביא כותב איזשהו סיכום, היינו אומרים היסטוריוסופי, שמתאר מה הסיבות שהביאו לצעד הכל כך דרסטי הזה, צעד שבינתיים הוא גם לא כל כך הפיך, כי עשרת השבטים ברובם עבדו. אז הנביא אומר כך, והיא כי חטאו בני ישראל, אדוני אלוהיהם המעלה אותם ארץ מצרים, מתחת יד פרעה מלך מצרים, ויראו אלוהים אחרים, וילכו בחוקות הגויים אשר הוריש, ומתואר כאן ויציבו מצבות, ועשירים על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן, ויקטרו. והפסוק העיקרי שאני רוצה שנשים לב אליו הוא פסוק י' ג', ויד אדוני בישראל וביהודה ביד כל נביאי, כל חוזה לאמור, שובו מדרככם הרעים, ושמרו מצוותיי חוקותיי ככל התורה אשר ציוויתי את אבותיכם, ואשר שלחתי את עבדי הנביאים, ולא שמעו, ויקשו את עורפם כעורף אבותם, אשר לא האמינו בהשם אלוהים. אותה, החטא המרכזי שהנביא מצביע לנו כאן עליו, הוא שהגלות קורית בעטייה של חוסר הקשבה. נדלק קדימה, לסוף ימי בית ראשון, שזו התקופה שאנחנו יותר נתמקד בה, בירמיהו פרק ז'. גם שם ירמיהו עומד בשער בית השם ומוכיח את העם, ונסתכל לקראת סוף הפרק מפסוק כ"ב. כאן אולי כן כדאי לפתוח, מי שיש לתנך, ירמיהו ז' מפסוק כ"ב. כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציא אותם ארץ מצרים על דברי עולה וזבח. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור, שימעו בקולי, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. ויותר מאוחר, פסוק כ"ד, ולא שמעו ולא יטו את אוזנם וילכו במועצות שרירות ליבם הרע. וישלח, אני קוראת קצת בדילוג, וישלח את כל עבדי הנביאים יום השכם ושלוח, ולא שמעו, ולא יטו את אוזנם, ויקשו את עורפם, הראו מאבותם, ודיברת אליהם את הדברים האלה, ולא ישמעו אליך. החוסר השמיעה מאוד נוכח כאן. אני רוצה כדי שתשתכנעו להראות לכם עוד מקום, בירמיהו פרק כ"ה. ירמיהו פרק כ"ה, אני אעצור שנייה לתת את הרקע ההיסטורי, הוא פרק סיכומי. הוא נאמר, יש לו תאריך מדויק, זה השנה הראשונה שבה נבוכדנצר עולה לשלטון, השנה שמתחילים להתגשם, מתחילות להתממש, נבואות, הפורענות של ירמיהו והעם, מה שהוא אמור לראות להם בלב, כי יש פה נביא שתיאר כל מיני דברים, והנה זה הולך וקורה. ויש כאן נבואה סיכומית. ופרק כ"ה, ירמיהו פרק כ"ה, פסוק ג', והנביא אומר כך, זה מאוד בכאב לב, אני קוראת את הפסוקים האלה. מן 13 שנה, זה התחילת נבואת ירמיהו, היא בשנה 13 ליושיהו. מן 13 שנה ליושיהו בן אמון מלך יהודה. ועד היום הזה, 23 שנה היה הדבר אדוני אליי. ואדבר אליכם, השכים ודבר, ולא שמעתם. ושלח אדוני אליכם את כל עבדיו הנביאים השכם ושלוח, ולא שמעתם, ולא הטיתם את אוזניכם לשמוע. הסיכום של 23 שנה הוא, אני מדבר, והנביאים אחרים מדברים, ואתם לא שומעים. וזה כבר נאמר שוב בשלב שאנחנו כבר עוברים לשלב ההתנאה. כלומר, אם היה עד עכשיו רק שלב של איומים, מפרק כ"ה, מהשנה הראשונה שבה נבוכדנצר עולה לשלטון, כבר הדברים מתחילים להתממש בקצב יותר כבר גלוי ונראה לעין. יש עוד מקומות, ואני רוצה עכשיו להראות מקומות שבהם בבית ראשון כן שמעו לדברי הנביא, ואז נראה מה קרה כשהם כן שמעו. לא קרו דברים טובים. בסדר? אם כבר פתחנו בקפה, אז בואו כבר בעמוד הבא נפתח בקפוו. בפרק קפוו ירמיהו מדבר ומאיים על העם שבית המקדש יחרב, כי שלא יהיה הבית הזה. בואו נקרא מפסוק וו. ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לי כללה לכל גויי הארץ. הנה הפתעה, שמעו. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית השם. ויהי ככלות ירמיהו לדבר, ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור, מות תמות. הנה, הם שמעו, וזה מה שהם עושים. אז כשהם כבר כן שומעים, אז המסקנה המעשית שלהם היא לא, אז בואו נחזור בתשובה, אלא אז בואו נסתום לו את הפה, אם אפשר לתמיד, אם לא, אז בדרך אחרת. אתם לא צריכות לדפדף איתי, אבל אני, סוף פרק י"ט, יש עוד סיטואציה שבה שומעים, שבה כתוב ששמעו את ירמיהו, גם שם. עכשיו אני עוברת לסוף פרק י"ט, עדיין אנחנו בירמיהו. פסוק ט"ו, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא אל העיר הזאת ואל כל עריה, את כל הרעה אשר דיברתי עליה, כי הקשו את עורפם לבלתי שמוע את דבריי. אז הם לא שומעים. אבל אז מה קורה? וישמע פשחור בן ימר הכהן, והוא פקיד נגיד בבית השם את ירמיהו, הוא ניבא את הדברים האלה? אז מה הוא עושה? ויקה פשחור את ירמיהו הנביא, ויתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין. ועוד תגובה אחת אני רוצה להראות, מה קורה בבית ראשון שכן שומעים, אצל יחזקאל. יחזקאל מנבא פחות או יותר במקביל לירמיהו, רק בבבל, אבל אותו סגנון שהיה לאנשי ירושלים, גלה איתם לבבל. אנחנו מדברים על תקופה מאוד קצרה, שהעם חי בפיצול. אנשי ירושלים חיים בפיצול בין אנשים שגלו כבר עם גלות יחוניה, ויחזקאל איתם לבין אנשי ירושלים. ביחזקאל פרק למד ג' אפשר לומר, יחזקאל פרק למד ג' זה כמה שנים אחרי הנבואה הזאת שראינו בירמיהו, אבל זה לא משנה, כי אין כאן אירוע ספציפי, יש כאן תיאור כללי שהשם מתאר ליחזקאל איך העם מתייחס לנבואות שלו. תראו, פרק למד ג' מפסוק למד. ואתה בן אדם, זה הפנייה הרגילה על הנביא יחזקאל, ואתה בן אדם, בני עמך הנדברים בך אצל הקירות ובפתחי הבתים, כלומר מדברים עליך, הנבואות שלך עושות איזה בז, יש איזושהי התעניינות בדברים שלך, הם נדברים בך. ודיבר חד את חד, איש את אחיו לאמור, בואו נע ושמעו מה הדבר היוצא מאת השם. ויבואו אליך כי מבואם, וישבו לפניך עמי, ושמעו את דבריך, ואותם לא יעשו. כי אגבים בפיהם הם העושים. תכף נסביר מה זה אגבים. ואחרי ביצעם ליבם הולך. והנחה להם כשיר אגבים, יפה קול ומיטיב נגן. ושמעו את דבריך, ועושים אינם אותם. וגם כשהם כבר באו לשמוע את הנביא יחזקאל, היחס שלהם לנבואות היה כמו איזה מין, לא יודעת, נגיד, בידור. משהו כזה ששומעים, והנבואות של יחזקאל הם מאוד מעניינות, הלשון שלהם היא גבוהה, היא מעניינת, משהו תרבותי, מיטיב נגן, ויפה קול, ערב תרבותי, אבל אין להם שום כוונות לעשות משהו עם הדברים של שאתה אומר. בואו נעבור לבית שני. כשאנחנו מדברים על בית שני, על בית שני אנחנו לומדים בעצם משני מקורות, מהנביאים, נביאי בית שני, שזה חגי, זכריה ומלאכי, וספרי עזרא ונחמיה, שהם פחות, הם מקבילים בתקופה, רק כמו שספר מלאכים מקביל לחלק מתרעשר ולישעיהו, ירמיהו, אז עזרא ונחמיה הם כאילו המשך של ספר מלאכים, הם תיאור האירועים, וחגי, זכריה ומלאכי הם הנבואות שנאמרו באותה תקופה. אז אנחנו ננסה לראות, אולי נפתח בחגי. בבקשה, בחגי פרק א', אני אתן טיפה רקע. בימי חגי אנחנו נמצאים תחת מלכות פרס, השבים חזרו, התמקמו, והנביא מוכיח אותם על כך שהם לא מזדרזים לבנות את בית המקדש. בואו נקרא את זה בפנים, חגי פרק א', נקרא מפסוק ב'. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו, לא את בו, את בית אדוני להיבנות. זאת אומרת, הציטוט של העם, שהוא כאן הרקע לנבואה הזאת כולה, הוא שהעם אומר, לא, כנראה זה לא הזמן המתאים. עכשיו, עכשיו, עכשיו לא, לא. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב? הוא אומר להם, שימו לבבכם על דרככם. זרעתם הרבה והווה מעט, אכול ואין לסובעה, שתו ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום לו, והמשתכר, מסתכר אל צרור נקוב. כלומר, אין לכם ברכה במה שאתם עושים, אתם זורעים והיבול דל, יש לכם חור בארנק, כל הזמן אתם באוברדרפט, אתם עובדים, עובדים ולא מצליחים. למה אין לכם ברכה? כי אתם לא אוהבת השכינה, מה שתביא לכם ברכה. אם אתם לא, אם אתם מתעצלים בעבודת המקדש, אז אין לכם ברכה. אפשר מכאן גם לשמוע אולי עוד משהו, שיכול להיות שחלק מהסיבה שאנשים היו עסוקים באחוזה הפרטית שלהם, היא שהם היו במצב כלכלי לא כל כך טוב, אז הם לא כל כך אולי יכלו להרשות לעצמם להקדיש עוד כסף או עוד ימי עבודה תוך הזנחת השדות הפרטיים שלהם, וללכת להתגייס לעבוד בעבודת המקדש. אז השם אומר להם, אז הנביא אומר להם, בשם השם, זה הפוך. פסוק זין, כה אמר השם, שימו לבבכם על דרככם, עלו ההר, והבאתם עץ ובנו הבית, וארצה בו, ואכבדה, אמר השם. נדלג פה על ההבטחה שהוא מבטיח להם שתהיה להם ברכה. מה התגובה של העם לנבואה הזאת? פסוק י' ב' וישמע זרובבל, הוא המנהיג של העולים, ויהושע הוא המנהיג הרוחני, הוא הכהן הגדול. וישמע זרובבל בן שלתיאל, ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וכל שירית העם בכל השם אלוהים, ועל דברי הנביא אשר שלחו השם אלוהים, ויראו העם מפני השם. בואו נראה את פסוק י' ד'. ויער השם את רוח זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה, ואת רוח יהוצדק ורוח שירית העם, ויבואו ויעשו מלאכה בבית השם צבאות אלוהים. אני פה כשאני קוראת את זה, אני מתרגשת, אומרת, כמה ירמיהו היה נותן שפעם אחת, פעם אחת העם ככה יגיב לנבואה שלו. שהוא יגיד משהו והאנשים פשוט יעשו, פשוט יקשיבו ויעשו. אני רוצה להוסיף כאן עוד איזשהו בית מתוך ספר עזרא. התאריך של הנבואה הזאת הוא השנה השנייה לדריווש. התאריך הזה הוא לא תאריך תמים, הוא תאריך שמוכר לנו מספר עזרא. בספר עזרא מסופר לנו על כתבי שטנה שכתבו הצרים שהיו כאן, שהייתה צרה עינם בכך שהיהודים חוזרים לארץ, והם קיצור הלכו לטראמפ, הלכו למלך פרס, אמרו לו, תשמע, היהודים רוצים למרוד, תעצור אותם, תקפיא את הבנייה, הם משתלטים, לא טוב. אז באמת זה מה שקרה, ובספר עזרא אנחנו זה פרקים, פרק ד' כתוב בארמית, אבל אפשר להבין את זה. אני אקרא רגע את הפסוקים האחרונים של פרק ד'. פרק ד', כן, ממש סוף, מתואר כאן כתב השטנה ואיך המלך מושפע מזה. אני אקרא את המילים האחרונות של פסוק כ' ד'. אזלו בבהילו, הלכו בבהילות, במהירות לירושלים, על יהודה, הגיעו ליהודים, ובטלו הימו באדרה וחיל, ביטלו אותם בזרוע ובחיל, בזרוע ובחיל, עצרו את מלאכת בניית המקדש. בעדן, לאחר מכן, כתוצאה מזה, בטלת עבדת בית אלהיה, בטלה עבודת בית המקדש בירושלים, ואהבת בטלה ובטלה עד שנת שתיים תרטין למלכות דריווש מלך פרס. ומה קורה בזמן הזה? פרק ה' פסוק א', והתנבא חגי נביאיה וזכריה בר עידו נביאיה על יהודה בירושלים. ומה הנבואה של חגי וזכריה? לבנות את בית המקדש. את הנבואה בחגי אנחנו כבר קראנו, בזכריה אני לא יודעת על זיהוי ספציפי, ואולי זו נבואה שלא נכתבה לדורות, אבל כתוב לנו כאן בספר עזרא שהעם מקבל מצד אחד צו של המלך להקפיא את הבנייה, צו של המלך האימפריה הפרסית, ומצד שני הנביאים אומרים לו, תקום, תבנה. עכשיו, למה הבאתי את זה? כי זה מאיר לי באור עוד יותר משמעותי את זה שהעם שמע לנביאים, כי זה, הם לא רק היו צריכים להתגבר על העצלות הטבעית שלהם, הם לא רק היו צריכים להתגבר על החסרון כיס שיש בהקדשת ממון לבניית בית המקדש. זה גם הייתה סיטואציה מדינית, פוליטית, שהיה להם סיבה טובה להגיד, זה לא, וזה לא מתאים, ומי יודע מה מלך פרס יעשה לנו, ולמה צריך להרגיז? היה נביא, אז הם האמינו לנביא. זה, זה, זה מצייר את אנשי בית שני כאן באמת, כמי ששומעים לנביא, גם כשיש סק מלא של סיבות, שאולי מקשות על ה... זה לא הייתה הבחירה הקלה, נאמר ככה, לשמוע בקול הנביא. לכן הבאתי את, את המקור מעזרה, כדי שגם באמת נחדד את הדבר הזה. טוב, אתם מאוד מנומסות, אז אף אחד לא שאלה אותי שאלה, שאלה שאז אני אשאל אותה בעצמי. אם אני מסכמת את מה שאמרנו עד עכשיו, אמרנו שבבית הראשון לא שמעו את דבר השם, ומהדוגמאות, אולי דילגתי על עוד דוגמה, אז אולי אני תכף נראה גם אותה, ואני כבר התחלתי לנסח את משפט סיכום הביניים, אז אני אסיים אותו. ונראה שבבית שני באים לספר לנו שהיחס הכללי של העם לדבר השם הוא יחס יותר פוזיטיבי. הם מקבלים, הם שומעים, הם עושים, הם רוצים לעשות. אז תכף אני אקשה על זה קושייה, אבל לפני כן אני רוצה להראות עוד מקור, כי באמת ראינו רק את בניית בית המקדש, וזה אולי לא מספיק חזק. אז מי שמכירה בנחמיה פרק ח', זה פרק שמתאר את חגיגת ראש השנה בימי עזרא ונחמיה, בונים במת עץ גדולה, קוראים בתורה, העם מאוד מאוד מתאבל, כי הם שומעים בתורה כל מיני מצוות שהם לא רגילים לקיים אותם, אז הם חושבים ש... הם בוכים, בקיצור, הם עושים תשובה, זה גם מראה עליהם. הם עושים תשובה ובוכים, ואומר להם, פסוק ט', אומר להם, עד כאן זה היה רקע, ככה סיפרתי בקיצור את התחלת הפרק, נחמיה ח', פסוק ט', ויאמר נחמיה, ועזרא וכולי, מה הם אומרים לעם? ויאמר לכל העם, היום קדוש הוא להשם אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעים את דברי התורה. ויאמר להם, לכו, יאכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו. כן, משלוח מנות בבית שני היה גם בראש השנה. כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם עמה עוזכם. תראו את פסוק י"ב, את המימוש של זה. היה אפשר, אולי נגיד ככה, אפשר היה לכתוב, וישמעו העם, ויעשו כן. אבל זה לא מה שכתוב פה. וילכו כל העם, פסוק י"ב, לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. אני מרגישה כאן שהכתוב מדגיש לי, צובע לי כאן באיזשהו צבע את הקהל הזה שהוא רוצה לשמוע. בהמשך אותו פרק מסופר לנו על חג סוכות. הם קראו בתורה והשכילו והבינו וראו שיש חג סוכות, אז שוב אומרים להם ראשי אבות, מלמדים אותם שצריך לשבת בסוכות, פסוק י' ד', וימצאו כתוב אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי, אז משמיעים ומעבירים קול, לאמור צאו ההר ואביאו עלי זית ועלי עץ שמן, זה כדי לבנות את הסוכות, ועלי הדס ועלי תמרים ועצבות בשביל המינים, לעשות סוכות ככתוב. מה התגובה? ויצאו העם ויביאו. ויעשו להם סוכות, איש אל גגו וכולי, פסוק הבא, ויעשו כל העם השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות. לא הכרחי להגיד את זה כאן, אבל אני כן שומעת כאן מנגינה כזאת של הנביא אומר, כאן עזרא לא בכובע של הנביא, גם אם נגיד שהוא המלאכי, כאן זה המנהיג הרוחני, הרב, אומר, כן, הסופר, נכון? הוא אומר, איך נכון לחגוג את ראש השנה, איך נכון לחגוג את סוכות, והעם עושה, והכתוב מביא לי ממש, לפי סגנון הכתוב, אני ממש רואה שהם, הכתוב אני מרגישה, רוצה להגיד לי, העם היה צייטן, העם עשה מה שאמרו. נכון. אז עכשיו אני רוצה להקשות את הקושייה שאמרתי. אז אני אגיד שוב, ציירתי תמונה נראית מאוד נחמדה, שבבית שני, עבודה קלה. למורים ולמלמדים ולרבנים ולבעלי המוסר, כי העם בא ורוצה לשמוע ורוצה להקשיב ולקיים. נו, אז עכשיו אז אמרת, אז ישאלו, אבל יש משהו אחד שהוא חוזר בבית שני, אנשים הנוכריות. אנחנו פוגשים את אנשים, במילים אחרות, ההתבוללות. וההתבוללות חוזרת בספר התוכחה, חוזרת בספר מלאכי, וחוזרת בעזרה, וחוזרת בנחמיה פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז הם לא היו כל כך ממושמעים. אז למה אני אומרת שהם כל כך ממושמעים? אני רוצה עכשיו להציע לראות, כיוון שהחטא הזה חוזר על עצמו, לראות את חטא הנשים הנוכריות בבית שני, בהקבלה, ללמוד אותו בהקבלה לחטא עבודה זרה, שהוא החטא המאפיין של בית ראשון. גם יש את הקשר, שזה כאילו שניהם שייכים לעמים זרים. וכאן אני רוצה דווקא, אני רוצה לראות אם רציתי להתחיל מהבית הראשון או מהבית השני, לראות את ה... טוב, נתחיל בירמיהו. נתחיל בירמיהו לראות את היחס של העם לתוכחות של עבודה זרה. רק אני אומר שהחטא של נשיאת הנשים הנוכריות, איך הוא נולד? למה אנשים מעם ישראל מתחתנים עם נשים, אחר כך נקרא אמוניות ומואביות ומצריות? הכתוב בכוונה מדגיש שזה כל העמים שכתוב בתורה שאסור להתחתן איתם. גם שיבת העממים, גם אמון ומואב, גם מצרים. רק המלך אין שם ברשימה. זה איזשהו תשטוש של הזהות הלאומית. זאת אומרת, העם חזר מבבל, אבל משהו בו לא היה כנראה בהגדרה לאומית ברורה. עכשיו, זה ביצה ותרנגולת, כי ברגע שנשאו את הנשים הנוכריות, וילדים נולדו, אז הילדים יש להם אמהות גויות, אז המורשת בבית והצבע בבית הוא לא ממש מסורתי, אולי מסורתי מואבי. נחמיה בעצמו אומר, הוא אומר, אני מוצא את המשפחות היהודיות ביהודה, שהילדים לא יודעים לדבר עברית, חציה מדבר אשדודית, וחלקה מדבר כלשון עם ועם. כל מיני שפות יש שם, אם אין עברית, בוודאי שאין זהות לאומית. זה הבעיה. עכשיו, זה בעיה שמולידה נישואי תערובת, והיא גם נגרמת ומועצמת כתוצאה מנישואי תערובת. אז זאת הבעיה של בית שני, ואני רוצה להעמיד במקבילה את היחס של העם לתוכחות של עבודה זרה. עכשיו, תנסו להיזכר איפה בנביא יש מקום שהעם עונה, ואנחנו יכולים לראות את היחס של העם לתוכחה של עבודה זרה. קשה למצוא. כי בדרך כלל ספרי הנביא מצטטים לנו את דברי הנביא, ולא מצטטים לנו את דברי העם. רק איך אני יודעת שהעם לא הקשיב? מזה שאחר כך יש עוד נבואה תוכחה על זה, סימן שהם לא עשו. אבל יש פרק אחד שהעם עונה. והוא עונה או עונה. ירמיהו פרק ממדלד. אני אומר טיפה רקע. אנחנו כבר נמצאים אחרי החורבן. ירמיהו פרק ממדלד. אנחנו תכף נראה את הפסוק, אני יודעת. הוא פרק שמספר מה קרה לחלק של אנשי יהודה שגלה למצרים. איך הם הגיעו למצרים? הם נשארו בהתחלה בארץ עם גדליה. אחרי שנרצח גדליה, העם כל כך פחד שנבוכדנצר ינקום בהם, סליחה, כי הרי גדליה הוא היה פקיד מטעם המלך, אז אם הורגים אותו, יש לזה רק משמעות אחת, זה מרד. אז מהר ניקח את הרגליים ונברח. לאן נברח? המקום היחיד שמלך בבל כרגע לא יכול לשים עלינו את היד, זה מצרים. ירמיהו אומר, הם לא לברוח למצרים, הם לא שומעים לו, הם בכל אופן ברוכים למצרים. והם לוקחים את ירמיהו איתם בכוח. אז ירמיהו נמצא במצרים, ובמצרים נאמרת הנבואה הבאה, פרק ממדלד, נראה מההתחלה, נקרא טיפה בדילוגים. נקרא רק את התחלת פסוק א', ואז אני אדלג לפסוק ז'. הדבר אשר היה אל ירמיהו, אל כל היהודים היושבים בארץ מצרים. אז זה כזה שתראו את הכתובת, ובואו נעבור ל... אולי נקרא עוד טיפה, הוא אומר להם, הרי אתם יודעים, נקרא פסוק ב'. כה אמר השם, אתם ראיתם את כל הרעה אשר הבאתי על ירושלים ועל כל הרי יהודה, והנם חורבה. מפני רעתם אשר עשו לך איסני, ללכת לקטר, לעבוד אלוהים אחרים, אשר לא ידעו מהמה אתם ואבותיכם. וישלח את כל עבדי הנביאים, ולא שמעו וכולי. עכשיו, כבר אנחנו אחרי החורבן, נכון? אז הוא אומר, אתם ראיתם. פסוק זין, ואתה כה אמר השם אלוקי צבאות וכולי, למה אתם עושים את הרעה הזאת אל נפשותיכם, להחריט לכם איש ואישה? עכשיו, מה הם עושים, האנשים האלה הגולים במצרים? להפתעתנו, הם ממשיכים לעבוד עבודה זרה. ת תסתכלו בבקשה פסוק ח', להכעיסני במעשה ידיכם, לקטר לאלוהים אחרים בארץ מצרים אשר אתם באים לגור שם, למען אחרית לכם ולמען היותכם לקללה ולחרפה בכל גאי ארץ. השכחתם את רעות אבותיכם ואת רעות מלכי יהודה ואת רעות נשב. אני מדלגת כאן על הפסקה הבאה שבה הוא מתאר את העונשים שיבואו על אותה שארית משארית משארית ישראל שגדלו למצרים. אני רוצה לעבור לעיקר שבשבילו פתחנו את הפרק הזה, כי העם פה עונה לו. תסתכלו בבקשה פסוק תתוו. אם לא היו הדברים כתובים בתנך, זה באמת, גם ככה שהם כתובים זה קשה לקרוא אותם. ויענו את ירמיהו כל האנשים היודעים כי מקטרות נשיהם. הייתה כאן טענה מיוחדת לנשים שמקטרות, אז הגברים עונים, אלה שיודעים, אומרים אנחנו יודעים שהם מקטרות, וכל הנשים מקטרות לאלוהים אחרים, לא כיתורים. וכל הנשים, כן, זה נשים מקטרות, זה היה נשמע פתאום לקוח מסצנה אחרת, כן, פחות חמורה האמת. טוב, וכל הנשים העומדות קהל גדול וכל העם, כולם עונים אותו ככה למור. תשמעו, הדבר אשר דיברת אלינו בשם אדוני, איננו, איננו שומעים אליך. תראו איך הם מסורתיים. כי אסון נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו, לקטר למלאכת השמיים והסך לנסחים, כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, מלאכינו ושרינו, בערי יהודה ובחוצות ירושלים. ונסבל לכם ונהיה טובים, ורעה לא ראינו. ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמיים והסך לנסחים, חסרנו כל, ובחרב וברעב תמנו. מה הסיבה לחורבן? שהפסקנו להיות אדוקים ומהדרין במלאכת העבודה זרה, במלאכת להקטיר לשמיים. אז תשמעו, אם ככה אומרות הנשים, הגברים, שכבר נמצאים במצרים, אחרי החורבן, אחרי כל התוכחות, אחרי כל בית ראשון, אני יכולה לגזור מזה, אולי, זה סברה, אבל נראה לי סברה שאפשר להחזיק בה, שאנשים שהם היו בירושלים והם היו יותר במצב עם ביטחון, ענו לירמיהו דברים יותר דוקרים ויותר מצליפים. מה אתה מדבר? אנחנו, זה עבודה זרה שלנו ואנחנו דבקים בה וזה, וזה מה שאנחנו רוצים. ואם קרה משהו לא טוב, אם יש איזה בצורת, אז מה צריך לעשות? להקריב עוד יותר למלאכת השמיים, לבעלה אשרה, להשתורת, לכמוש, לכל מי, כל מי שיש. טוב, בואו נפתח. בעזרה פרק ט'. עזרה פרק ט'. אני שוב טיפה אתן רקע. עזרה, אמנם הספר נקרא על שם עזרה, אבל עזרה עולה לארץ לא בגל הראשון של העולים, בהצהרת כורש, זה הגל שבנה את המזבח ואת המקדש בימי זרובבל. עזרה עולה, זה נתון במחלוקת, לפי כמה תאריכים, כמה עשרות שנים כנראה. אז המקדש כבר קיים, ירושלים כבר קיימת. עזרה מגיע, ואנשים של בבל נתנו לו הרבה מתנות להביא למקדש, וכשהם מגיעים, התאריך מאוד סמלי, וזה ימים אלו, באב, ועושים חגיגה גדולה בבית המקדש, ומקרבים 12 עולות וכמות וכו'. ואז נגמרת החגיגה. בואו נקרא מה קורה כשנגמרת החגיגה של המשלחת הגדולה. לא המשלחת, זה עלייה. באה עלייה, ירדו מהמטוסים, כמו היום שעושים מצטלמים עם העולים. הנה, הגיעו עולים, עשו טקס גדול. ומה קורה אחרי כן? פרק ט'. וכחלות אלה, כן, כל התקסים, ניגשו אליי השרים, השרים הירושלמים, לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות. כתאוותיהם לכנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, האמוני, המואבי, המצרי והאמורי. כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. כלומר, עזרה שומע כנראה פעם ראשונה שיש תופעה כל כך נרחבת של התבוללות בתוך ירושלים, בקרב האוכלוסייה של שבי ציון. התגובה שלו, וכשומעי את הדבר הזה, קראתי את בגדי ומעילי, והמרתה משיער ראשי, ואז הוא יושב משומם, והוא צם, ופסוק, היי, הכרעה על ברכיי, והפרסה כפיי אל השם, ויש כאן פרק נפלא, בושתי אליי, וגם נחלמתי, להרים פני אליך, כי עוונותינו רבו מעל הראש. הוא מתפלל כאן, תפילת וידוי, כאילו זה הוא, רואים כאן מה המנהיג, איך הוא מרגיש ביחס לחטאי העם. ואתה מה נאמר, אחרי אשר הזאת הזה עבזנו מצוותיך, ואחרי כל מה שאתה נתת אותנו לחסד לפני מלכי פרס. תפילה ארוכה, לא נקרא אותה. היא נגמרת בסוף פרק ת'. בואו נראה מה קורה בפרק י'. עזרא מתפלל, אני קוראת בפרק י' פסוק א', הוא התפלל לעזרא וכהתוודותו בוכה, הוא מתנפל לפני בית האלוהים. נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה בכה. הם החוטאים, ומה הם עושים? בוכים יחד איתו. ויען שכניה, בואו תקראו, אני עוברת לפסוק ב', ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוהינו, ונושב נשים נוכריות מימי הארץ. ואתה, יש מקווה לישראל על זאת, יש תקווה, בוא נתקן. תראו, האנשים אומרים את זה לעזרה, זה לא יוזמה של עזרה. ואתה, נכרות ברית לאלוהינו, להוציא כל הנשים והנולד מהם בעצת השם, והחרדים במצוות אלינו, וכת תורה יעשה. קום, כי עליך הדבר, ואנחנו עמך, חזק ויעשה. כמה זה שונה מבית ראשון? אתם שומעות איזה מנגינה אחרת? החטא הוא נורא והיום, אבל כשבאים ומוכיחים אותם, היחס לתוכחות זה שמיים וארץ. אז עזרא משקם ומשביע אותם, ואז הם אומרים, הם מעבירים קול ביהודה וירושלים, פסוק זין, כל מי שלא יבוא עכשיו לכינוס הכללי יחרימו את רכושו, ולמה הם עושים כינוס הכללי? כדי לעשות את הברית הזאת בפורום של כולם המחייב, ויקבצו כולם לשלושת ימים, זה תיאור כל כך מחמיר ויפה, יושבים שם בחודש התשיעי, זה כבר כסלב, ב-20 בחודש, וישבו כל העם ברחוב בית האלוהים, מרעידים על הדבר ומהגשמים. קר להם, והם גם רועדים בגלל החטא הנוראי שהם מבינים שהם עשו. ויקום עזרא הכהן, ויאמר אליהם, אתם מעלתם, ותושיבו נשים נוכריות להוסיף על עוד על אשמת ישראל, ואתה תנו תודה. הכוונה תודו, ועשו רצונו ויבדלו, ופסוק י' ב', ויענו הקהל ויאמרו קול גדול, כן, כי דברך עלינו לעשות. יש כאן עוד איזשהו סיפור טכני שקשה להם בגלל הגשם, אז אומרים, אנחנו נלך לבתים שלנו ואתה תבוא אלינו, או שכל פעם תעשו בית דין לכל עיר ועיר. אבל אם תראו, הפסוק שמסכם, פסוק י' זין, פסוק כן, ויחלו בכל הנשים, הושיבו נשים נוכריות, עד יום אחד לחודש הראשון. כלומר, כל התהליך מסתיים עד חודש ניסן, כל האנשים גירשו את הנשים הנוכריות. לכאורה, זה לא אמין, כי באמת בספר נחמיה אנחנו מוצאים אותם שוב. את לא רגילה שיהודים מגיבים ככה, שהם צודק, אתה צודק, אנחנו לא בסדר. תראי, השאלה מצוינת. גם הזכרת לי להגיד את זה, רציתי לומר. היא אמרה שזה נשמע מוזר. נכון? התרגלנו למנגינה אחרת בתנך. אולי בגלל זה, אני חייבת לומר, זה צד את תשומת ליבי. אני פשוט לימדתי כמה שנים ירמיהו ויחזקאל, ואז לימדתי עזרא ונחמיה, ופשוט נפעמתי, אמרתי, זה עולם אחר, זה כאילו אנשים אחרים, מה קרה פה? זה עם אחר? התחלף עם? במידה מסוימת, כן, אחרי שנראה כמה דוגמאות, זה מה שאני אנסה שנתפור ביחד. נכון, אנחנו תכף, אז תכף, אני לא שואלת עכשיו את השאלה, אני רק רוצה להגיד משהו כאן, מאוד חשוב. זה לא אומר שכל האנשים יגיבו ככה. זה לא אומר שלא היו אנשים שלא רצו, ולא היו אנשים שהגיבו כמו בדורות בית ראשון. אבל הכתוב בחר להביא את זה. הכתוב אומר לי איך, ממנו אנחנו למדים. הכתוב בחר לצייר לי, זה הזרם של המרכז, זה מה שנשאר לדורות. אז לכן אני לומדת תנך לפי מה שהתנך נתן לי, ואני מניחה שכמו בכל חברה נורמלית, היו כל מיני קולות, במרחב הציבורי. אני רוצה, רגע, אני רוצה רק לשאול על זה, אולי קודם נראה בנחמיה בעצם, אולי עוד מעט, בסדר? ממש רק לשנייה, פשוט שתראו, שתאמינו, שגם בנחמיה זה ככה. בנחמיה פרק ת', אחר כך גם בפרק י', הם נאספים כאן, גם כן נאספים צום וסקים ואדמה, ויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר, ויעמדו ויתוודו על חטאותם ועוונות אבותם. הפרק הבא, בפרק י', הם חותמים את האמנה. אז גם שם, האמנה, יש פירוט, כל זאת, אנחנו באים כולנו לחתום על האמנה. מהי האמנה? אישרור, כאילו צריך אישרור של ברית סיני. אנחנו מתחייבים. מה הם מתחייבים? יש עוד כל מיני דינים שאולי נזכיר בהמשך, אבל הדברים הראשיים שהם מתחייבים, הדבר שם, לא לשאת נשים גויות. כלומר, העם, וזה בנחמיה י', בנחמיה י' ג', שוב יש, הוא מוכיח אותם על נשיאת הנשים הנכרויות ועל התבוללות. כלומר, החטא הזה, אני לא סתם אמרתי, שזה החטא המרכזי של בית שני. אז באמת מן הראוי לשאול, למה, איך זה קורה שאם הם כל כך ממושמעים ונחמדים וצייטנים ושינו פאזה, אז למה צריך כל פעם לחזור? אפשר להציע כמה דברים. אפשר להציע שהיו כל מיני מעגלים בעם, אז בהתחלה אלה מאוד התעוררו בתשובה ונשארו מעגל אחר שפחות, ואחר כך עוד קבוצות ועוד קבוצות חזרו בתשובה. אפשר להגיד שבאו קבוצות של עולים מבבל, ואלה שעלו, הם לא היו תמיד אוכלוסיות איכות. אז אולי הם הביאו איתם שוב איזה מחשבות קלוקלות, ושוב זה סחב את החברה לאחור. ואפשר גם לומר משהו שזה קשה לומר אותו, אבל הוא טבעי. זה דבר מאוד קשה לפרק משפחה. מאוד יכול להיות שאנשים גירשו את האישה באיזו התעוררות הרוח, ואחר כך הם, חלקם לפחות, החזירו את האנשים, ו... או שאנשים התגיירו, אבל זה לא היה גיור אמיתי, והם המשיכו להביא את התרבות של הנחר הביתה. אז היה עוד מקום להוכיח. זה לא כזה שחור לבן. כי בכל אופן אנחנו רואים שהתוכחה הולכת לאורך הספרים, עד המקום שהתנך נגמר. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. זה נכון שהחטא הזה הלך ושרד את התוכחות, כלומר הם המשיכו לעשות את זה. אבל הם הפסיקו באיזשהו שלב, התוכחות, הם כן היו ממושמעים, איך אני יודעת? היסטורית. כי בהמשך בית שני יש צרות אחרות. יש צדוקים ואיסיים, ואחר כך יש תרבות יוון שחודרת. אבל אנחנו לא שומעים יותר על ההתבוללות. יש זהות לאומית יהודית מוגדרת. היהודים גאים להיות יהודים, גם אם הם חושבים שעוד יותר חכם להיות יהודים וגם הלניסטים. אבל הם לא, הזהות היא לא מעורבבת. היא לא איזה משהו חסר זהות שאפשר להתערבב עם כל גויי הארצות, כמו שזה נראה בתחילת בית שני. כלומר, היחס שלהם שאנחנו רואים כאן, שהם באים ובוכים ומקבלים על עצמם וחותמים על האמנה, זה לא מן הפנים ולחוץ. זה באמת, וזה באמת עבד. בשונה מבית ראשון, שחטא עבודה זרה הולך לאורך כל התוכחות של נביאי בית ראשון, וגם בסוף בגללו הבית נחרב. בבית שני, התופעה הזאת היא נעלמה באיזשהו שלב. אנחנו, שוב, אין לנו תנך. על המשך ימי בית שני, אבל מבחינת נכון, מבחינה היסטורית, זה לא מופיע כבעיה בהמשך תקופת בית שני. כן. המתייבנים זה בעיה אחרת, זה בעיה חדשה, היא לא המשך של ההתבוללות הזאת. ההתייבנות היא לא בדיוק התבוללות, היא יותר התבוללות רוחנית מאשר אתנית. אבל אני לא רוצה, זה בלבול אחר. זה בלבול שהוא גם שייך להשקה שלנו עם גויים, אבל זה השקה מסוג אחר. בסדר? צריך לעיין שם קצת בקורות. זה לא המשך של התופעה הזאת. כך נראה לי, לפי הזה. כן, רציתי לשאול? הזהות, את אומרת שזה רעיון יפה. כלומר, את אומרת, אני אחזור טיפה על מה שהיא אמרה, שזה קצת מהדהד את מה שקורה היום, שגלויות שחוזרות, הזהות שלהם לא לגמרי סגורה, בין הממסד, הרבני לפחות, ואז חלק מהאנשים רואים בהם סוג של מתבוללים, או גם שם, האמת, טוב, יש כאן עוד קו לפתח, את צודקת. אני לא אפתח את זה, אבל זה, יש בהחלט כאן קו לחשוב. עוד נקודה אחת, בסדר. עוד נקודה אחת, שהיא קצת שונה, אבל היא משמעותית, כי רואים את הציוץ של אנשי בית שני בכיוון לגמרי אחר, אבל נראה לי שהוא ישכנע אתכם, כי זה משהו שקשה לביצוע. הרבה פעמים בחברה של מהגרים נוצרים פערי מעמדות. כי יש אנשים שבאו מבבל עם הון עצמי. אז הם באו וקנו פה הרבה שדות, והיה להם הון התחלתי לבנות בתים או מפעלים. ויש את האנשים שבאו בעוני וחוסר כל, אז הם נהיו גם כאן חסרי כל. אז נניח שהם קיבלו שדה. אבל אם שנה אחת לא צמח להם יבול טוב בשדה, אז אין להם מה לאכול. כי אין להם איזשהו גב כלכלי. ולא רק זה, הם צריכים להעלות הרבה מיסים למלך. אז אין להם ממה להעלות מיסים. אז מה הם עושים? ממשכנים את השדה. ברגע שמשכנתם את השדה, אין מה לזרוע ואין יבול, אז אין לי רווחים ואין לי במה להחזיר את החוב. ואז אני בלי שדה ועם חוב, אז מה הדבר היחיד שאני יכול לעשות? למכור את הבנים לעבדים ואת הבנות לשפחות. נחמיה פרק ה'. זה אחת הבעיות שעמדו בפני נחמיה כמנהיג שווי ציון, היא בעיה כלכלית, חברתית. בואו נקרא מפסוק א', פרק ה' מפסוק א'. זה פשוט עוד כיוון של להראות שהעם נענה לקריאת, אני כבר מגלה לכם את הסוף, אבל זה היה לי חשוב להביא את זה, כי זה גם כיוון אחר, שהוא לא בניית המקדש, והוא לא קשור לזהות הדתית, זה משהו אחר, אבל זה משהו שמאוד קשה גם, אנחנו יודעים, לאנשים לפעמים קשה לוותר על הונם, תראו מה קורה כאן. אז באים האנשים ואומרים לנחמיה, אני אקרא את זה בלי לפרש, אבל נתתי את הרקע. ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם, אל הכוונה על אחיהם היהודים. מה הם אומרים לנחמיה? בנינו ובנותינו אנחנו רבים, כלומר נתנו אותם בשביל לשלם את הריבית על החוב, ונקחה דגן ונוכלה ונחיה. ויש אומרים שדותינו, אוכרמינו ובתינו אנו עורבים, נתנו אותם בתור ערבון, בתור משכון. למה? היינו צריכים לתת אותם משכון כדי לקבל הלוואה, ונקחה דגן ברעב. ויש הראשים אומרים, סליחה, לבינו כסף למידת המלך, שדותינו וחרמינו. בקיצור, אנשים הגיעו למצוקות קיצוניות מאוד, כאשר מי מתאשר על חשבונם? האחים שלהם, נכון? אלה שנתנו הלוואה, וגם עכשיו רוצים ריבית, וגם יש להם עכשיו הרבה שדות, כי יש להם גם את השדות שלהם, וגם את השדות שהם קיבלו בתור משכון, הם מותר להם לאבד גם אותם. טוב, אז לנחמיה זה מאוד מאוד חורה. פסוק זין. וימלך ליבי עליי, והריבה את החורים ואת הסגנים, ואמרה להם, מסע איש באחיו אתם נושים, ואתן עליהם קהילה גדולה. אוספים את כולם, ומוכיח אותם, ואומר להם, תראו פסוק ט', לא טוב הדבר אשר אתם עושים. ואז הוא אומר להם, תשמעו, דוגמה אישית. דבר ראשון, נחמיה היה איש עמיד, וגם כל מה שנקרא בספר נחמיה נערי, זה אנשי הלשכה שלו, והמשרד שלו, והעוזרים שלו, הם גם היו אנשים, כנראה שאנשים אחרים היו חייבים להם כסף. אז הוא אומר, גם אנחנו עכשיו ניתן דוגמה, ואנחנו עוזבים את כל, אנחנו שומטים את החובות. ואז, והוא אומר להם, ואז הוא בא אל העם בתביעה, פסוק י' א', השיבו נא להם, תשיבו לעניים, כי היום שדותיהם, כרמיהם, זיתיהם ובתיהם, ומעט הכסף, הדגן והתירוש והיצר אשר אתם נושים בהם. מה אתם אומרים? היינו היום באים לאנשים ואומרים להם, תראו מה העם אומר, ויאמרו, נשיב, ומהם לא נבקש, כן נעשה כאשר אתה אומר. באמת כמעט להתעלף שקוראים את זה. כי בבית ראשון אנחנו רגילים לשוחד ושלמונים, שרייך סוררים, על מחרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, העתקתי עוד כמה פסוקים. כן, כן, זה בהקבלה, מצוין. זה הפרק שבדיוק רציתי להביא כהקבלה ניגודית. ואז מה שעושה נחמיה כאן בחוכמה רבה, הוא מיד מביא את הכהנים, הוא מבין שזה רגע נדיר, אולי בבית שני זה לא כך נדיר, והוא מביא את הכהנים ונותן לדבר תוקף של שבועה. לא, זה לא עבדים בירמיהו. בבית שני, זה מה שאני רוצה להגיד, בבית שני אנחנו לא שומעים יותר, לפחות עד סוף ספר נחמיה, אבל גם בהמשך, לא שומעים עוד כאיזושהי מצוקה בסדר גודל ששמענו פה. כלומר, איזשהם תקנות שכנראה נחמיה תיקן, על העשירים שעשו, לא יודעת, נתן תוקף... בבית שני? למה קצרה? הבית עומד 410 שנים. אנחנו עכשיו... אנחנו עכשיו עוסקים, תודה על ההערה, אנחנו עוסקים, אני חושבת שאולי לא מספיק הגדרתי את זה בהתחלה, התקופת התפר שהשיעור עוסק בו הוא באמת סוף ימי בית ראשון ותחילת ימי בית שני. הנבואה מסתלקת וספר נחמיה נחתם, את יכולה לדעת לבד כמה שנים, אני לא אגיד 100 שנים נגיד. את צודקת, הבית עומד עד 300 ומשהו שנים. אני מסתכל, אני ממקד את המבט עכשיו בדור המייסדים. בדור המייסדים. אחר כך יש רעות חולות, אני חושבת שרעות חולות אחרות. גם הפערים שהיו אחר כך, הם היו קצת אחרים. טוב, אז אם אני אעשה שוב איזשהו סיכום ביניים, אז אנחנו מוצאים את אנשי בית שני, יותר צייתנים, גם אם הם לא צייתו ב-100%, כמו עם אנשים מונחריות, היחס שלהם לדבר השם היה יחס מקבל, יחס חיובי, יחס של שותפות. הם לא עלה בדעתם לשים את עזרה במהפכת, למשל, או לזרוק אותו בתור בורטית, או להגיד למלאכי שהוא נביא שקר כי הוא אומר דברים לא נעימים לאוזן. כלומר, המנגינה היא אחרת, היחס הוא אחר, וראינו גם בהיבט הכלכלי, שהוא היבט אחר. וכאן באמת המקום לשאול, מפני מה זה קרה? מה גרם לשינוי? אם אני טוענת שיש שינוי, אז אני מרגישה שזה מוטל לפתחי לנסות להסביר את התהליך הזה. אני רוצה להציע שלוש אופציות, ואחר כך להציע משהו על גבי זה. דרך ראשונה אפשר לומר שזה היה תהליך מודע. הם ראו מה קרה לאבותיהם, הרי אנחנו לא מדברים כאן, מדברים כולה על גלות של בין 50 שנה ל-70 שנה, זה הסבא שלהם, זה הסבא רבא שלהם, אנשים מסורתיים מעבירים סיפורים במסורת, הם אמרו, אנחנו לא חוזרים על הסרט הזה שוב, ראינו מה קורה כשלא שומעים לנביאים, אנחנו עכשיו בוחרים לחיות אחרת, וזה מסביר את התגובה הפוזיטיבית שלהם לכל דברי הנבואה. אפשר לומר משהו אחר, שזה לא במודע, שזה... אני לא יודע אם מצאתי פה, לא, לא מצאתי מושג, אני חושבת שהמושג הזה קיים, בתת מודע הקולקטיבי. יש משהו שהעם מרגיש שנכוונו בזה, אז לא נחזור לזה שוב. זה לא בחשבון המודע. זה קצת כמו שאתה, איזה חברה, אני אתן לזה אחר כך דוגמה, אבל אני אתן עכשיו דוגמה שככה, רק להבין מה אני מתכוונת, זה לא בדיוק, כן? זה משל מאוד מאוד מקטין, אבל הייתה לי חברה שמאוד מאוד פחדה מכלבים. עכשיו, פה היינו מבוגרות בשלב הזה, והיא פחדה מכלבים בצורה לא רציונלית. אז אמרתי לה, פעם שאלתי אותה, אמרתי לה, הייתה לך איזה טראומה מכלבים? למה את מפחדת מכלבים? אז אמרה, אני אגיד לך את האמת, אז שחשבתי על זה, הגעתי למסקנה שזה מהיד של אמא שלי. זאת אומרת, שהם היו לוחים בתור ילדים קטנים ברחוב, היו רואים כלב, אז היד של אמא שלה כנראה שידרה לה משהו, וזה משהו בחוויה שלה. זה לא משהו שרמת אמונה, לא קרה לדבר. היא אמרה, טוב, פעם ננשכתי מכלב כזה, אז עכשיו אני אזהר מכל הכלבים. זה לא היה, זה היה משהו בפנים, צרוב כזה. כן, אבל זה נצרב במשהו שעוד קדם תודעה. האופציה השלישית שאני רוצה להציע כהסבר, היא לא קשורה אלינו. היא קשורה לריבונו של עולם. הוא הוליך את הדורות ככה, הוא רצה שיהיה דורות שיותר מקבלים, זרה בעולם נשמות אחרות, והאמת, האמת היא שאני רוצה להציע שהתשובה היא כלולה מ... אמרתי שזה הקדוש ברוך הוא, שזה לא איזשהו תהליך תבוני או תת מודע שקרה, אלא השם רוצה להוליך אותנו קדימה. אז השם פשוט נתן בנו נשמות יותר, נפשות יותר קשובות, יותר חיוביות, יותר מאמינות. אני חושבת שהאמת היא משלושתם, גם יחד. אני רוצה רגע לבסס את הדבר הראשון. יש לי הוכחה אחת מתוך ספר נחמיה, לדבר הראשון, שזה היה כן ברמת המודע. כאשר נחמיה בפרק י"ג מוכיח את האנשים על חילול שבת, הרבה תוכחות יש פה. מי שרוצה לפתוח בנחמיה י"ג, פסוק ט"ו. בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת, ומביאים הרמות ועומסים על החמורים, ואפיין ענבים ותאנים וכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת. והעיד ביום יחרם צייד, והצורים מביאים דג וכל מחר, ומוכרים בשבת לבני יהודה וירושלים. אז נחמיה מוכיח את העם, מה הוא אומר להם כתוכחה? מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הלכו עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. זאת אומרת, יש משהו, זה לפחות הוכחה אחת שיש לי, לא מצאתי עוד, שכן במודע אנשי בית שני, זה היה להם, הם התחנכו לאור הכישלון של הסיפור בית ראשון. לגבי התת מודע, אני רוצה כדי להסביר את זה, למה אני מתכוונת, להביא משהו שככה מעורר אותי ומתחבר גם לימים האלה מאוד. כל ילד, אנחנו גדלנו בגן, בבית ספר, בתלמוד תורה, כולנו יודעים על מה חרב בית שני, על שנאת חינם. נכון? זה צרוב בנו כל כך, ובין אם זה קמצא ובר קמצא, ובין אם זה הבנים של אלכסנדר ינאי שרבו ביניהם והיה שפיכות דמים גדולה. בכל הרבדים של, ושנאה בתוך תלמידי חכמים שהייתה, השנאת חינם, הפלגנות הזאת, ברור לנו, והסקריים, כל הסיפור הסקריים שדקרו, רצו לדקור את רבי יוחנן, כל המלחמה הזאת בין הפלגים, והלכו ושרפו, נכון? כתוב שהיו מחסנים של מזון, שהיו מספיקים לכמה שנים, נדמה לי לשבע שנים, ואז הקנאים הלכו ושרפו, ואז לאנשי ירושלים לא היה אוכל. זה שנאת חינם ברמות כאלה, וזה ברור שזה מה שגרם לחורבן, ולא הרומאים. אנחנו נפלנו לידיהם כפרי בשל. אנחנו יודעים את זה, אני רוצה להציע, אני מציעה את זה, שאנחנו יודעים את זה לא ברמת המודע בלבד, זה נמצא לנו במקום מאוד עמוק. ואז כשאני אתן כמה דוגמאות למה אני מתכוונת, ששנאת חינם אנחנו יודעים שזה משהו, או פילוג בעם, או מלחמת אחים, זה משהו שאנחנו בטוח לא רוצים להיכנס לסרט הזה. זה הדבר כאילו הכי גרוע. יש מאוד גרוע שיעשו נגיד מה שתיבחר המפלגה שאני לא מסכימה איתה, אבל יותר גרוע מזה יש בטוח, וזה התהום של מלחמת אחים. ואנחנו מוכנים לריב ולהתווכח ולעשות סרטונים וכל מיני דברים, אבל שתתקרב מלחמת אחים זה הדבר הכי מפחיד בעולם. אני חושבת שיש לנו את זה בתוכנו, בתור לקח מופנם בתת מודע קולקטיבי מבית שני. בקונגרס הזה, בקונגרס שנקרא, שנייה, שמעתי, בקונגרס אוגנדה, הרוב הצביע בעד אוגנדה. אבל ברגע שציוני ציון אמרו, אנחנו פורשים, והתנועה הציונית אמרו, טוב, טוב, אז בסדר, אנחנו הרוב, אבל אנחנו מבטרים. כי פחדו שהתנועה הציונית תתפלג. ועד הגירוש מגוש קטיף, זאת אומרת, לא, 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 לא מרימים יד על חייל, כי יותר גרוע מזה יכול להיות. יותר גרוע מגירוש, וזה יהיה מלחמת אחים. ואל תלנה באמצע. ועוד דוגמאות. אני מרגישה שזה, אני רק אומרת את זה, כדוגמה מימינו, ואני חושבת שהיא מסבירה אולי את מה שחשו אנשי בית שני, ראשית בית שני, לגבי שמיעה בכל השם. שזה נצרב להם שהדרך הזאת היא לא טובה. שהדרך הזאת מובילה לאבדון טוטלי, לחורבן גמור. ואת הסרט הזה אנחנו לא נהיה בו עוד פעם. בסדר? זה ככה, הבאתי את ה... ביסוס להסבר א', הסבר ב' לשינוי, הסבר ג' הוא ודאי תמיד נכון. שהשם אלוקינו קורא הדורות מראש, מוליך אותנו מראשית עד אחרית, בוודאי שיש חלק גם לדבר הזה. טוב, עכשיו, אני קצת בהתלבטות, כי כתבתי על עוד איזה תת נושא אחד, שנכנס אותו רק אם יישארו לי 12 דקות, ולא נשארו 12 דקות. אז כן, עשיתי חזרות וראיתי שזה מה שיוצא. טוב, אז אני באמת נפסיד את זה כנראה. אני רוצה אבל לשאול שאלה שעלתה מבין הדברים. אתם זוכרים את האימא הזאת שאומרת אלף פעמים וזה לא עוזר? אז על האימא, מילא קושיה זה האימא, בסדר, זה אולי אני גם, אבל השם על בית ראשון, אני כן יכולה לנסות לחשוב שיש תועלת בלשלוח את הנביאים אחד אחרי השני. ואני רוצה להציע שחלק מהפתרון, זה מה שאמרנו עכשיו, זה פעל פעולה קצת מושהת. אז האנשים של בית ראשון לא שמעו. אבל האפקט המצטבר של כל נבואות בית ראשון, והחורבן שבאמת בא בסופו של דבר, בדיוק כמו שהנביאים גם ניבאו שהוא יקרה, גרם לאנשי בית שני לחזור אחרים. זה כאילו פרשנות חדשה לנבואה שנצריכה לדורות. היא נצריכה לדורות, אבל לא לדורות, אלא לדורות, לנכדים. הם חזרו, והם חזרו אחרים, וזה עשה אפקט מושהה, ושילמנו על זה גם מחיר מאוד יקר, שזה היה מושהה. אבל זה עשה איזושהי פעולה. הדברים לא נאמרו לחינם. זאת אומרת, יש נחמה גם לירמיהו, למרות שלא קיבל תגובות כמו שקיבל עזרה וכמו שקיבל נחמיה, אבל הסך הכל של הנבואות הללו כן הצמיחו איזשהו דבר. זו איזושהי שאלה שאמרתי, נתייחס אליה. נכון, זה נביא היה בתוכם. זה בדומה לזה. ואני רוצה לומר, בהקשר הזה, אם כבר דיברנו על האמא והבת, וגם ויתרתי להגיד את הנישה, אולי אני אגיד אותה בשני משפטים, רק כדי שתצאו עם משהו שלם, אבל אירוע שקרה לי, אבל הוא יכול לקרות להרבה אנשים, באסיפת הורים, פעם יצא שאמרתי לאמא, שהבת שלה למדה אצלי, שהיה דיון בכיתה על איזשהו נושא, על כמה יחסי עם בנות והורים, גיל ההתבגרות, ובת אחת קמה ואמרה משהו מכל הלב, והיא אמרה, מה, תדעו לכם שההורים הם לטובתנו, ומה שהם אומרים זה לא לרעתנו, זה לטובתנו, והם חכמים, והם הרבה פעמים יודעים מה שהם אומרים. אז אני חושבת שאולי אפילו התקשרתי לאמא לספר לה את זה, זה כל כך התרגשתי שילדה קמה ואומרת, והאמא אמרה לי, את לא יודעת, אני לא מאמינה, בגלל שבבית היא לא אומרת את זה. בבית היא כמו ראה את האנטי. מה אני רוצה להגיד, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה כמו ילדה שהאמא אומרת לה, אלף פעמים צריך להיות נימוסי, צריך להיות נימוסי, והיא אומרת, זה שטויות. אבל כשהיא תהיה עם החברות שלה, או אולי עוד כמה שנים, כשהיא תהיה אמא בעצמה, היא תמצא את עצמה אומרת את אותה מילים. כלומר, יש דברים של אמת, הם נופלים באיזשהו מקום, גם אם התוצאה שלהם לא מיידית, הם נובדים לפעמים לאחר זמן. כן, כן, בטח. מצוין. שאלה מצוינת. תוך כדי ששאלת, נזכרתי ששכחתי להביא את הדוגמה של ירמיהו ושילוח העבדים. אז אני רק אשלים ואז אני אענה לזה. אני אחזור על השאלה, רק רציתי לומר עוד משהו, זה פשוט פרח לי קודם. בהקבלה לזה שהם שומטים את החובות, רציתי שנראה או לפחות נזכיר את פרשת שחרור העבדים בימי ירמיהו, זה הדבר הדומה ביותר. כאן הם שומטים את החובות, שזה סוג של שמיטה ויובל, מחזירים את השדות לבעליהם, שם הם נדרשים סוף סוף, הם עושים ברית על משהו שהם בעצם היו מצווים מלכתחילה, לשלוח את העבדים אחרי 6 שנים, ואז באיזשהם נסיבות היסטוריות הם מחזירים את העבדים. כלומר, אתה רואה גם בבית ראשון, גם כשהם עשו משהו, הם לא באמת התכוונו. לעומת בית שני, שהם באמת אמרו, אנחנו נחזיר להם לשדות ולא נבקש מהם דבר. ובאמת הם נראה שהם עמדו בזה. אז זה ככה היה עוד נקודה שמאוד מחדדת את ההבדל. עכשיו לשאלה הזאת. השואלת שאלה, איך אני מסבירה, האם זה לא סותר את זה שאחרי החורבן העם שב בתשובה, האנשים האלה במצרים שענו בצורה כל כך עזת מצח לירמיהו, שאנחנו נמשיך את זה. אני חושבת שהם ממש הדור של ירושלים. הם לא השתנו מיד. אם תקראי את הפרק קודם, שהם מאשימים את ירמיהו שהוא נביא שקר, בגלל שהוא אומר להם לא לרדת למצרים אלא להישאר בארץ. הם אנשי ירושלים, התודעה של אנשי ירושלים, לא הבשיל, אצלם זה לא נבט. ומת מהאנשים האלה, השם אומר, העונש שלהם יהיה שלא יישאר מהם אף אחד. ואנחנו לא מוצאים בשיבת ציון אנשים שבאו ממצרים. הקיבוץ היהודי במצרים, הוא לא נשאר ממנו. לא נשאר ממנו שם וזכר, למרות שהייתה קבוצה של יהודים שגלו במצרים, ומצרים זה מקום, ונסבה שם לחם וחרב לא נראה. לכאורה ארץ שקטה, פרנסתנו מובטחת, נבוכדנצר הגיע גם לשם. ככה ירמיהו אומר להם. שאותם אנשים שהיו בחורבן ובעצם היו שותפים להידרדרות, החורבן לא פתח להם את העיניים או את הלבבות, לפחות אלה שהיו במצרים, כלומר אני לא אומרת קטגורית, אותם אלה שבסיפור הזה בירמיהו מ"ד. לסיום, נכון, נכון, תורמים כאן שחלק מה, חלק מהתהליך הוא גם תהליך, אני אגיד את זה במילה שלא התכוונת, אבל נראית לי מתאימה, תהליך אבולוציוני. כלומר, הקדוש ברוך הוא פשוט העניש את אלה שלא התאים שהם יישארו, ממילא אלה שנשארו הם יותר היראים, ממילא הבנים שלהם שחוזרים לארץ הם היותר במוכנות לשמוע את דבר השם. את הסברה הזאת, באמת, כשהכנתי את השיעור, אז ככה זה עלה, לא הסתדר לי לגמרי עם העשרה יוחסין עלו מבבל, שעלו כאילו הקבוצות הפחות. למרות שאפשר להגיד שהקבוצות הפחות מיוחדות הם עדיין יראי השם. וחוץ מזה, זה יכול להיות זה נכון וזה נכון. אבל זו הצעה נכונה, זו הצעה יפה. אני מקבלת אותה. אני רוצה לסיום לחזור, טוב, לא נספיק אפילו להגיד במשפט, וגם נשחרר אתכם שתי דקות לפני הזמן, אולי זה יהיה לכם נחמד. אני רוצה לחזור לשאלות שלנו מההתחלה. שאלנו, האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה? אני חושבת שהתשובה חזקה כאן שהיא לא חוזרת על עצמה. אי אפשר להגיד שבית שני דומה לבית ראשון, זו אוכלוסייה אחרת, זה יחס אחר, זה יחס אחר לדבר השם, זה יחס אחר לעניים בחברה, זה התנהלות אחרת מול בית המקדש, זה הנושא שלא הספקנו לראות, התנהלות השונה באופן קיצוני. היחס לבית המקדש, זה אולי שיעור בפני עצמו. היחס למקדש בבית ראשון, הנה אני לא מתאפקת, אני כן נגיד איזה משפט, היחס למקדש בבית ראשון, שהוא יחס שמוציא מפרופורציה את העבודה הטכנית כאילו במקדש, כאילו היא דבר שעומד בפני עצמו מנותק מהחיים, לעומת בית שני שיש הזנחה מסוימת אפילו של בית המקדש, ותנועת מטוטלת שכאילו נעה לכיוון השני, הכהנים והלוויים לא באים לעבודה, האנשים לא נותנים להם תרומות ומעשרות, וזה אחד הדברים שנחמיה חוזר וצריך לחזק. אז ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה. זה אנשים אחרים, זה חטאים אחרים. נכון שפה חטאים ופה חטאים, פה גלות ופה גלות, אבל זה לא יהיה נכון להגיד שזה סתם איזשהו מין מעגל חסר פשר. ולגבי הדבר, הפתיחה השנייה שפתחנו, אני מקווה שהצלחתי לשכנע שמעבר לזה שבית שני הוא פחות במעלה, מבית ראשון מבחינת השכינה והנבואה, הראינו גם שאולי לא מצד הערת הפנים של השם אלינו, אלא יותר מצד את פניך השם מבקש, יש, כבר אנחנו ככה, אפשר להגיד כמעט באלול, אז את פניך השם מבקש, הבית, אנשי הבית השני, מעצמם, ההתערות הדלטטה, יותר כלי לדבר השם, יותר נכונים לעשות את דבר השם. יש כאן משהו אחר, לא רק מנגינה אחרת, גם באמת מציאות אחרת. כך שבסך הכל, ופה זה מאוד, אני מקווה, המסר שהוא מנחם. מי שאמרה לי, אני נכנסת לשיעור, זה נראה לי קשור לתשעת הימים. אמרתי לה, זה קשור, ואני מקווה שתמצאי בו גם קצת נחמה. כי הסך הכל שאני חושבת שראינו כאן, זה שהעולם הולך ומתקן. הדורות של שבי ציון למדו או מתוך מודע או מתוך הפנמה, והם לא חוזרים, לא ממחזרים את הנפילות ואת החטאים של אבותיהם, לא, את הסגנון. לא רק תגידו שביטלו את יצר עבודה זרה. בסדר, זה נקודה, זה נקודה גדולה, אבל היא נקודתי כבר. היחס הכללי לדבר השם הוא שונה בבית שני. אנחנו קוראים ושומעים משהו אחר. ראינו את זה בחגי, לא הספקנו לראות כל כך במלאכי מה שרציתי, אבל אנחנו רואים את זה בחגי, ראינו את זה בעזרה, ראינו את זה בנחמיה. זה עם אחר, והעולם הולך קדימה. והתפילה שלנו זה שהעולם שהולך ומתקן, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שאנחנו נזכה לבחור את הבחירות הנכונות, להיות חלק מהמהלך של התיקון.
נשים יקרות, מי שהזמין